103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM
לא זוכר הרבה, אני זוכר את הרגעים הראשונים. אני הגעתי בכיתה ה'. הגעתי ואני זוכר את היום הראשון שהגעתי, וזה הרגיש ממש מפחיד, מלחיץ, כזה. אני חושב שבאותו היום את כאילו עוברת איזה מין פרוסס עם העניין הזה. מכירה את החבר'ה, מכירים לך את כל האזור, עושים לך כזאת נחיתה קלה, חבר'ה ש... הגיעו שנה אחת קודם. חבר'ה שאתה לא מכיר, אתה מכיר אותם פעם ראשונה שם, כולם באותה סירה. לכל אחד יש איזה משהו על הראש, משהו על הכתפיים.
מה זה אומר כולנו באותה סירה?
כולנו כאן באותה סירה. לכל אחד קרה משהו שיביא אותו לכאן, ואנחנו צריכים להיות כאן. כל אחד לבד, אבל יש כאן הרבה לבדים שהתאגדו ל... ביחד.
מה זה אומר? איך זה מרגיש?
זה כזה שאתה מסתובב בעולם בהרגשה שהסיפור שלך הוא סיפור יוצא דופן, ושאתה לא פוגש כאלה כמוך. זה קצת כמו האקסמנים שמביאים את כולם, ולכל אחד יש איזה כוח מיוחד, והוא כבר, אוקיי, גם אתה יש לך איזה...
עד אז הם שרדו כזה בשקט, הסתירו.
שק שלך גם מלא ב... ואז אתה מבין שאתה בעצם פה כולם באותה סירה, זאת אומרת כולם פה באותו מצב.
זה שותפות גורל כזאת שכאילו, אוקיי, יש פה עוד כמה שהשתבש משהו בדרך והם התגלגלו לפה.
אני חושב שזאת נחמה באיזשהו אופן, נחמה מאוד גדולה שאתה בנו חברת אנשים כמוך.
כולנו מכירים את גיא מנטש ויהל דורון. גיא ויהל. רצים באוויר, בא לי לדבר, להמשיך ללכת. עשרות להיטים שהפכו לחלק מפסקול השנים האחרונות. אבל לא הרבה יודעים שגיא ויהל הכירו בכפר הנוער ויצו הדסים, רחוק מהמשפחה שלהם, וחלמו בגדול. על החיים מחוץ לבית, החברות שנרקמה בין שבילי הפנימיה, ועל מפגשי הנגינה שהפכו לקריירה משותפת ומצליחה. בואו נתחיל.
עכשיו, פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
מה זה אומר להיות ילד בפנימיה?
אני חושב הרבה עצמאות, לטוב ולרע.
עצמאות זה, יש לזה גם צד של לבד.
זה לבד, אבל אתה לא לבד, כי יש איתך כל הזמן ילדים. עוד פעם, גם לטוב ולרע. אני יכול להגיד לך שהייתי חצי שנה, ואז היה לי מצפון שהשארתי את אמא שלי לבד. חזרתי לכמה חודשים, פשוט הרגשתי שהילדים בעולם הרגיל, אני אגיד במרכאות, זה כאילו היה נראה לי נורא משעמם, טוב, יפגש בארבע, אני שוחק בו. היה נראה לי קשר כזה שטחי ומוזר לעומת כל מה שהתחיל לקרות בהדסים, וחזרתי אחרי חצי שנה. אני חושב שזה באמת כמו אחים, יש לך מלא אחים, שאתה איתם, אתה קם איתם בבוקר, אתה אוכל איתם, אתה תישן איתם בלילה, את רואה אותנו, אנחנו בני 39 עוד שנייה 40, ואנחנו מגיל 12 היינו באותו חדר 6 שנים, כאילו ישנים, אז זה שונה מחבר שאתה איתו ב... אז לדעתי כל החברויות הם העומק רציני. כל הישראלים חווים את זה בצבא, תראי היום המון המון אנשים, חבר'ה של מילואים וזה, הם לא סתם נפגשים. חבר'ה עכשיו, לצערי, נמצאים עכשיו בסיטואציות לא אנושיות ולא הגיוניות, אבל הם ייצאו משם, זה...
כן, זו קרבה כזו שהיא אחרת. אותם, כן. אבל כשמגיעים פעם ראשונה לפנימיה, זה נתפס כמשהו שלילי? זה משהו להתבייש בו? או שזה...
זה נורא שונה, גם אני וגיא, כל אחד יש לו חוויה שונה בזה.
מה החוויה כן. שלך?
שלי? אח שלי היה בפנימיה שנתיים לפניי, אחי הגדול, יונתן. והגעתי לשם, נכנסתי דרך השער הצהוב של הדסים, ראיתי דשא ירוק כזה מטורף, כולם באים אליו, יונה, יונה, כאילו קראו לו יונתן, עכשיו לפני שנייה היינו ילדים כאילו בבית, לא משהו בכלל בערד, ופתאום אני רואה את אח שלי כזה, כולם מדברים איתו, באים אליו, הלכתי לאולם תרבות של הכפר, ואני רואה אותו מנגן, ומחליף כלים, מחליף תלבושות, ומלא ילדים הקהל, ומשחקים, וזה היה מבחינתי, הגעתי כאילו לגן עדן, כזה אפשר לשים סאונד של מלאכים כזה של, ובדיוק התחלתי לנגן, וזה אמרתי, טוב, זה מדהים, כאילו זה המקום להיות בו, וזה קצת צ'יט כאילו, כי היה לי תח שלי הגדול שם, שגדול ממני בארבע וחצי שנים, ו... והוא היה כזה כוכב בפנימייה, אז כאילו הייתי אח של יונתן, אז היה לי זה...
הייתה כניסה יותר קלה.
היה לי חסות, כן. והוא אמר, תשמע, יש פה איזה ילד שמעניין אותו מוזיקה, ולימדתי אותו בס, והוא בשכבה שלך, אני אדבר איתו, שישמור לך מקום בחדר, וקוראים לו גיא, אז כאילו היה לי גם איזה שידוך, ואיזה משהו, לא באתי וידעתי שיש איזה ילד שקוראים לו גיא, שמחכה לי, ושהוא גם אוהב מוזיקה, אז... אז היא הייתה כניסה כזאת, זה היה כאילו...
וואו. שזה המון שלבים. אני זוכר את היום הראשון שהגעתי וראיתי את כל המתשעות האלה, זה היה באמת קסם, ואני זוכר שבאתי פעם אחת לפני, ואז באנו כאילו להתחיל את השנה. ואז באתי וזה הרגיש ממש, כן, זה כזה הרי פוטר כזה, שבא לאוניברסיטה פעם נו ראשונה, והגעתי גם עם אח, שהיה כבר בכיתה י', אז גם לי, כאילו, הגענו באמת ביחד, אבל היה לי כל הזמן לאן לברוח. קייטנה, ארוכה עם חבר'ה שאתה לא מכיר, אתה מכיר אותם פעם ראשונה שם, כולם באותה סירה, זאת אומרת, הסיפור שלך הוא לא כזה מיוחד, ואני חושב שעם הזמן שעבר, היה בי את הצורך כבר כאילו לצאת לחיים, כאילו הרגשתי כל הזמן שאני באיזה מין מסגרת כזאת, שדע, אני רוצה כבר את העצמאות שלי, וכל הזמן הייתה בינינו את באמת מחלוקת, הוא רק תני לו לבוא, יש לו שם שלוש ארוחות, יש לו שם מיטה, אין שם דאגות, הכל כיף.
אני מנסה לשחזר את זה עד היום.
ואני רציתי כבר לצאת לחיים ולהתחיל את החיים, ולהתחיל כבר כאילו לעניין.
אתה מי"א כבר רצית, כאילו זהו, כבר תנו לי לצאת מפה.
מציתי, הבנתי, יאללה, תנו לי כבר לצאת.
והחברות ביניכם מההתחלה היא... הקליק הזה עובד כל כך טוב?
אני למדתי קצת מוזיקה וגיטרה בס אצל האח שלי, כמו שהוא אמר מקודם.
המוזיקה היא ללא ספק מה שעשה את החיבור, כן?
אח שלו, זה מה שעשה את
החיבור. זה הבנתי.
כן, אבל הבסיס, כן.
המוזיקה היא הדבק שבחיבור הזה. והמפגש הראשון שלנו היה לתפוס גיטרה וללכת ללכת לנגן. ככה בעצם הכרנו אחד את השני, יש לומר.
וזה מה שאנחנו עושים עד היום. באופן מוזר שכזה, זה קצת מוזר.
למה זה מוזר?
זה מוזר, תראית, אני מוציא גיטרה מהבית ו...
בא אליו.
יושבים במקלט אולפן ועושים מה שעשינו מגיל 12, זה מוזר טיפה.
איזה מדהים זה.
זה מדהים, אני מעריך את זה ככל שהשנים עוברות, אז אני מעריך, גם אנשים אומרים, אז זה כיף לכם שאתם עדיין ביחד. זה גם לא טריוויאלי שאנשים בקשר מילדות וכאלה, אנחנו... יש לנו את הקריירה שלנו ואת המוזיקה. אז כן, זה מסע מעניין.
שאלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו ירח, שיהו איך אנחנו בודדים.
קראתי שהשיר הראשון ששרתם ביחד היה אור הירח של אביב גפן. האם זה נכון?
זה אחד מהשירים.
ומעניין אותי, עם השיר הזה באותה תקופה, הרגשתם שהוא מספר את הסיפור שלכם.
עוד לא היה לנו באמת סיפור לספר, אבל כן הרגשנו שהוא צועק לנו את ה... שיש בו משהו שכן צועק אותנו החוצה.
מה זה אומר הרגשנו שהוא צועק אותנו החוצה?
יש לי רק את הפלשבק של הילד שמקשיב לשיר הזה וצועק ביחד איתו. אני חושב שבאביב גפן באופן כללי, באותה תקופה היה משהו של נער מתבגר מטריס, שסוחף אחריו את כל ילדי וונדרלנד, הילדים ה... נכון. משהו קצת כמו הסצנה הזאת בפיטר פן של הילד עם המויקן, שהם כזה כולם שם בדיוק.
כולם איתו. כן, זה מה שהוא היה. אמר חבר'ה, אנחנו פה, יש פה ילדים ששכחתם. וגם כל ההיכרות שלנו, אח שלי הגיע להדסים, לפנימיה, אחרי שהוא היה בהופעה של אביב גפן, ואביב אמר שם מי שלא טוב לו בבית, לכו לכפרים, לפנימיות. והוא הגיע יום אחרי זה לדעתי, או יומיים אחרי לעליית הנוער, ראה את השם הדסים, אהב את השם הדס, ומצא את עצמו שם.
יפה. אתם אומרים, זה היה שיר לילדים העבודים, לילדים שלא ראו אותם, זה הייתה התחושה? שאתה ילד כזה?
כאילו הייתה איזו תחושה כזאת של בפנימייה, הייתה כזאת מין חברותה כזאת, וכזה כולם מנו ביחד, וכזה אחרי הצהריים עושים את זה, ועושים את זה, עושים כזה מלא שטויות, וכזה הייתה הרגשה של הילדים האבודים של פיטר פן. זה משהו שאתה אפילו היית פעם אומר, כאילו די הרבה, שזה הרגשה פה.
כן, כי אין הורים, אני חושב שיש בזה הרבה גם חופש. אני כל הזמן מתגאה מאוד בפנימיה, כי היה לי פשוט הרבה יותר טוב מאשר בבית, אבל המטפלת שהיא אמרה, אל תמכור עצמך את הסיפור, שכל ילד רוצה להיות בבית, אז כל ילד שהיה שם, כל אחד מסיבותיו, כולם היו מעדיפים להיות בבית עם אבא ואמא, אבל אתה במקום שמתוך המינוס אתה מאוד חופשי, כי אין מישהו שיגיד לך נו נו נו, כאילו יש, אבל ילדים שם כמו פיטר פן כזה. הברזנו מלא, היינו אחראי מקלט, היה לי מפתח, ואני חושב שכיתה זין, אני בקושי שרתי אותה, כאילו היה לי מלא נכשלים, כי פשוט ניגנתי כל היום במקלט, אבל זה המקלט שלנו, תרתי משמע, לא רק מטילים, גם מקלט תליות בו, לנגן, לחלום.
אלי בצלאל, מנהל כפר הנוער ויצו הדסים.
כפר נוער הוא בעצם קהילה חינוכית, שיש פה נערים ונערות לכל כפר, יש מאפיינים קצת שונים מבחינת התמהיל. במקרה שלנו, של ויצו הדסים, מתחנכים כ-1,300 נערים, מתוכם כ-260 נערים ונערות שחיים בתנאי פנימיה, שמגיעים מכל הארץ ומכל רחבי העולם. חלקם מתוך איזושהי בחירה, מתוך איזושהי תחושה של שליחות, חלקם מתוך איזושהי אילוץ או איזה קושי, או מחשבה שבתוך מסגרת כזו של כפר נוער, של קהילה חינוכית כזו, תהיה להם הזדמנות לבטא את עצמם, להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה מיטבית, ולהפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמם, מסגרת שבאמת היא מסגרת מאפשרת ובמה להתפתחות לפי הנטיות הטבעיות של כל אחד ואחד.
לא היה חסר לי כלום, היה לי כאילו חברים, היה לי מקלט לנגן בו, חוגים, היה לנו הכל, למדנו הכל. אפילו שהייתי גיטריסט, למדתי טופים, אתה לומד בס, והיה לנו קטנות מוזיקה, ובקטע הזה באמת הדסים ממש עטפה אותנו. כי אם ילד היה לו איזה כישרון או איזה קריאה למשהו, הלכו על זה עד הסוף, יש צביקה לוי, לא יודע אם דובר עליו פה, אבל הוא היה אז המנהל פנימיה, והוא היה מאוד דמות אגדית, ובאמת איש אגדי.
הוא היה כזה ש בעצם היה מנהל הכפר, ואפילו כשהיינו כזה בלילה מבריזים כזה והולכים בכפר ומתגנבים בשקט בשקט וזה, פתאום נגיד נתקלים בו, אז זה לא היה פחד של מה אתם עושים, אנחנו הולכים, זה היה בואו תעלו לאוטו, לוקח אותנו, מסתובבים איתו קצת באוטו, זה כאילו אין כעס, אין זה, זה כאילו הכל אוקיי, זה כאילו מציג לך איזה זווית אחרת.
מבוגרים כאלה.
והוא היה כזה שלא מעניין אותו הכסף של הכפר או הזה, הזה, עניין אותו רק החבר'ה ששם, הילדים באמת לתמוך אותם בכל דרך אפשרית, זה היה באמת מדהים, הילדים באמת אהבו אותו. כל פעם היה בא, כולם היינו רצים אליו, קופצים עליו, מחבקים אותו.
יש איזה זיכרון אחד ספציפי כזה שהולך איתך משם, טוב, רע, עוצמתי, מצחיק, משהו שהוא כזה הסיפור?
ממנו או באופן כללי?
באופן כללי, מהחוויה שם.
מהדסים, וואו, יש המון. יש לנו כזאת קבוצת וואטסאפ שכל הזמן השם שלנו משתנה, אבל זה הפנימיסטים, הגרעין. אני חושב שב-20 שנה האחרונות כזה, כל מפגש זה כזה, לגולל את כל המקרים שקרו, את כל הזה, זה, זה, אני מנסה רגע...
אז תשלפו לי אחד.
זה אחד, אבל כן, יש...
אחד שאני אקח איתי.
יש אין סוף, אבל...
אני חושב שזה בשבילנו, לסיפור שלנו, זה כל ההוויה של המקום, אתה יודע, חלמנו שם את מה שאנחנו מתעסקים בו היום, וזה... המקום אפשר לנו לחלום את זה, בלי אפילו לדעת מה, ו... להתאמן על זה, לתרגל את זה, את יודעת, היינו להקת הבית בכל חנוכה, פורים, קבלות שבת, ו...
לסחוב ציוד,
קטנות מוזיקה, כן. היה לנו נגיד את קטנת מוזיקה, שהיינו והגיע מדריך מוזיקה בשם עידן, עם מדים, וישנו במרכז למידה, זה נגיד אנחנו זוכרים ממש, זה היה קסום, זה היה שבוע לפני שהתחילה שנת הלימודים, והוא בא ללמד אותנו גם קלידים, והקלטנו, ואני מריץ כמה שנים...
בשבוע הזה איתנו שיקו.
נכון, שיקו פלדמן היה איתנו בשבוע, ולימד אותנו הרבה, גיטריסט של שייגץ, וכמה שנים אחרי זה אני רץ איתך, אנחנו מדליקים רדיו, אנחנו שומעים פתאום, הפרויקט של עידן רייכל, השמעת בכורה, אנחנו רואים מה עידן שלנו, ומשמיעים את השיר בוי, פעם ראשונה בפסנו את זה כזה בטרנזיסטור בבוקר.
היינו בשוק.
וכשהוצאנו את שמיים בוערים, היינו בילדים בכיתה ח' והמדריך שלנו מוזיקה שנה. כשהוצאנו את שמיים בוערים, הוא היה באיזה חדר, במלון, לא יודע באיזה הופעה, ופתאום היה את הקליפ של שמיים בוערים, והוא שמע את המשפט הזה, ראיתי ילדים שאין להם לאן לחזור, וזה פירק אותו. והוא התארח אצלנו בהופעה, בהשקה של האלבום, והוא סיפר שם, שהוא התקשר אליו צביקה, אמר לו, בוא תלמד קלידים ותהיה אחרי מוזיקה. אז הוא אמר, סבבה, נתחיל ראשון לספטמבר. אז אמר לו, לא, תבוא מחר. אמר לו, מה מחר? עכשיו אוגוסט. אז הוא אמר לו, רייכל, פה זה הדסים, ופה יש ילדים שאין להם לאן לחזור. זה משהו סיפר לנו רק אחרי שזה יצא, יש את זה גם... יש את זה ביוטיוב גם, שהוא מספר את זה תוך כדי השיר בהופעה. אז זה החיים, כל הסגירות האלה וכל הדברים. אז נראה לי שכל החלום שלנו... שנווט שם, זה האירוע המרכזי, ויש לנו מלא, את יודעת, זה מלא פיסות, פסיפס, ילדות, שנים.
אני מנסה להבין מה יש בסיפור הזה שלכם, כי יש הרבה ילדים שגם יוצאים מפנימיה והולכים למסלול אחר.
הייטק.
נכון, דבר ראשון גם, אבל גם מסלולים אחרים, כי בסוף אם באמת באים מבית שאין בו תמיכה ואין בו גב, אז צריך הרבה הרבה כדי להצליח לקום על הרגליים לבד.
אני חושב שהבתים שלנו בבסיס שלהם היו טובים, גם אצלי וגם אצל גיא. אני לא באמת יכול להגיד לך זה הדבר שקרה, אבל זה סתם דברים שאני חושב עליהם עם השנים. מכירה את זה שיש גיל החלום, שיש זמן חלום. אם עד גיל 9 הדברים יהיו בסדר, למרות שאצלי מתחרבנו לפני, אבל... יש איזה בסיס שאם הוא בסדר, אז הילד כאילו יכול להיות סבבה.
אני חושב שאתה דווקא יצאת סבבה.
נכון. אבל נראה לי שזה גם המוזיקה, אני חושב שגם חיבקנו את החלום הזה, זה כמו איזה רפסודה שכאילו לא ירדנו ממנה, תבינה, עלינו על זה בגיל 11-12, ומאז אנחנו שתים על זה.
אני גם חושב שכאילו אין ברירה כל כך. אתה נמצא בכזאת סיטואציה שאין לך אופציה אחרת. אתה חייב כאילו... דווקא בגלל שאתה שם יש לך את הצורך שאולי הוא קצת יותר חזק ממישהו שהוא בלי הדרייב הזה להצליח ולצמוח. נכון.
יש גם חברים שהם לא איתנו.
ברור, ברור, לא.
יש לכם חברים שלנו.
יש חברים שהם בכלא.
צד שני, גם יש אבל בני טובים ש... נו, אתה יודע, גומרים ב...
נכון.
בכלא או בקבר. יש פה משהו שהוא איזה קרמה ואיזה נשמה של בן אדם שהיא מוליכה את המסע הזה, כנראה.
ומוזיקה.
כן, ומה שכן, גם אני חושב שהריכוך היה באמת החממה הזאת שהעניקה לנו את כל הכלים האלה להתמודד עם החיים. כי גם בפנימייה זה יכול להיות שם גם היינו חיים קשוחים. זה לא בהכרח רק טוב ואיזה יופי ואיזה כיף. אתה נמצא שם עם עוד 1,000 ילדים.
כן, אתה יודע, היית אלימות ודברים וזה, אבל זה היה כאילו, לא יודע, משהו שם היה בסדר, תבינה, ב-all and all שלו היה נעים והיה עטוף, הרגשת שיש אבא בבית, הרגשת שכאילו דברים שאתה בטוח. אני הרגשתי שכל עוד השער,
אותך, כן,
השער זה... סגור, הגדר, הכל בסדר, הכל טוב.
שרואים אותך, זה התחושה?
כן, רואים אותך לא כל הזמן, אבל כן, רואים אותך ואת מה שאתה צריך, וכאילו מנסים לענות לך על כל הצרכים.
חשוב גם לא לראות לפעמים.
כן, חד משמעית, זה המון חופש, זה החופש שהיה לנו, ועשינו דברים. אם הייתי יודע שהבת שלי עושה את מה שאני עשיתי אז, זה...
והיא תעשה.
אז רגע, אם הייתי יודע, כן.
אז כאילו לא, אבל זה גם זמנים שונים, אני לא חושב שהיום היו מאפשרים...
שהיום נותנים לילדים להסתובב לבד.
להסתובב ככה. יש לנו את
ה... זמנים שונים, האוטובוסים התפוצצו.
הפסי רכבת של נתניה, עכשיו היינו הולכים לא מעט ברגל עד נתניה, כן, זה... הליכה, והיינו עוברים שם על הפסי, היינו רכבת, והיינו שמים 10 אגורות על הפסים, והרכבת הייתה עוברת, ואז היינו רואים איך הוא מעקם אותה. זה הינט לשיר שלנו, יש את זה בכל יכול...
אנחנו נוסיף, אל תנסו את זה בבית, זה ממש...
לא, בוודאי, כבר אי אפשר לנסות את זה, ילדים, אי אפשר לעשות את זה עכשיו, זה בתקופה שהיו פעם רכבות.
רכבות, בדיוק.
היום הרכבות, זה לא...
שהיו רכבות אמיתיות.
אז כל מיני כן, דברים כאלה, היינו הולכים לקיוסק, היו מוכרים לנו יין וסיגריות אפילו, שהיינו...
יין פטישים.
היינו ילדים מאוד קטנים, ומוכרים לנו את זה, היינו אומרים כן, כן, זה לאבא, ו... ברור. כן, המון דברים שלא רצינו ללכלך את הפודקאסט בהם.
למה? אני חושבת שזה חלק מהסיפור בעיניי.
אבל כן, היו לא מעט
דברים. עברתם את הדבר הזה.
אני לא עלו עליי שאני מעשן. לא עלו עליי כל השנים שאני מעשן. צריכתי להסתיר את זה. מגיל 12 ישנתי.
אתה חושב שצריכת להסתיר את זה?
לא, לא, אני אף אחד... עשו חיפושים, עשו עניינים, אני כאילו...
וגם כל בעצם התבגרות המינית שלנו גם כן קרתה שם, הרי אנחנו היינו שם תקופה. אז כן, חיים. חיים היינו שלמים שם, אתה יודעת, זאת אומרת, תיתן לי איזה עיקרון משם, אבל זה רצף...
של זיכרונות.
כן, רציני מאוד.
אני רוצה לחזור רגע למה שסיפרת, שאחיך היה בהופעה של אביב גפן, שאמר לילדים, לא טוב לכם בבית, לכו לפנימיה. זה משפט שהייתם אומרים היום?
אני חושב שהפנימיות גם השתנו מאוד. לא חושב שהיה אז מישהו שבעצם העלה את האור על הדבר הזה בכלל.
הוא אפילו לא זכר שהוא אמר, אנחנו הרי אחר כך היינו בדה וויס, וסיפרנו לו את הסיפור, כי זה אפקט פרפר שמה שהוא אמר, אנחנו בסוף נפגשנו בזה. הוא לא זכר מאיפה יש דברים. אני כן חושב שילד שלא טוב לאיפה שהוא נמצא, והוא נמצא בבית.
יש פתרונות, זה הנקודה. לא אם יש פנימיות, הוא אמר, תצאו, כאילו יש פתרונות, אתם לא חייבים להיות בבית, אם לא טוב לכם. זה מאוד חזק, וכן, אני בטח מחזק אותו. משהו שהייתי אומר בכל...
ויש הרבה, אתה יודע, יצא לנו לעשות או כיתות אומן, או שאנחנו מגיעים לכל המקומות, כל החבר'ה מבית השנטי שיצא לפגוש במוזיקה, יש לשמחתנו אנשים טובים פה בארץ ובכלל.
פונים אליכם נערים, נערות, בגלל הסיפור האישי שלכם?
פונים בדיעבד ואומרים אחרי, שכאילו זה מאוד עזר להם, או שאנו ליווינו אותם בלא לידיעתנו.
יש כאלה שגם עם ידיעתנו ו... סיפור על מישהי שנשאיר, כאילו לא אומרים שמות וזה, אבל יצא ממש הייתה בסוג של קאט, והתכתבה איתנו, היא רק הגיעה לאיזה מקלט כזה של בנות, ודרך המדריכה שלה אין האינסטגרם בכלל, והיא כאילו ממש שנים, היא באה להופעות, והיא לומדת את השירים, וזה עוזר לה לעשות איזה פרוסס. עכשיו אין לנו משהו שאתה יכולה להגיד, אוקיי, הנה זה עכשיו על ילד שיוצא מהבית, אבל משהו כנראה בתדר, או בצעת יש שם איזו הזדהות שהיא הרגישה, זה... זה עזר לה, שזה כיף לראות, היא היום במקום כבר, במקום הרבה יותר טוב. גם בעזרת כפרי נוער כאלה ואחרי, ומקלט לנערות.
שנכנסתי לחוויה הראשונה שלי בתוך כפר נוער, הבנתי שיש כאן איזשהו קסם שאני רוצה להיות חלק ממנו, ומבחינתי זה באמת צורת חיים, ואיתו הדתיים, מקום קסום, מקום נפלא, מרחב ירוק, זה מקום שעובד 24/7, 365 ימים בשנה. יש פה צוותים חינוכיים שהם מרגישים שהם גם העורף המשפחתי של התלמידים, ויש פה מענים הוליסטיים ומגוונים, שסביבה חינוכית אחרת לא יכולה ולא בנויה להעמיד אותם. הצוות המחויב שיודע שבמידה רבה הוא גם המשפחה של החניכים והחניכות שמתחנכים במרחב הפנימייתי, מייצרים עבירה מאוד נעימה. אנחנו אומרים, באת להדסים, באת הביתה, וזו התחושה שיש לנו, וזו התחושה שאנחנו מנסים להעניק לנערים ולנערות שמתחנכים במסגרת החינוכית שלנו, בקהילה החינוכית שלנו, בויצו הדסים, בויצו בכלל, וגם בכפרי נוער אחר. זה סוד הקסם.
זה לא היה זמן ללכת כוח מהכל, כבר שנים אני לא יודע איך לשאול, אם לא חשבת שאולי אפשר היה אחרת.
יש איזשהו שיר שמאחוריו מסתתר במשמעות, במילים,
תשמעי, זה נמצא שם כל הזמן, יש לנו את רצים באוויר.
רצים באוויר, זה הקלאסי, שזה נשמע שיר
אהבה. בואנה, נפרדתי מחברה שלי, זה הציל אותי וזה.
אבל זה לא.
לא, זה על הבתים שלנו, על המשל ההורים, על זה שאתה נשאר בסוף באמת לבד. אבל את יודעת, זה גם היופי במוזיקה, ויש את שמיים בוערים, עוד פעם, זה לא בדיוק על זה, אבל ראיתי ילדים שאין להם לאן לחזור, את יודעת, אני חושב שהתכוונו בדיוק לילדים האלה, ומה שגיא עכשיו דיבר על השותפות גורל, וזה התחבר עכשיו פתאום למלחמה, אז כל מלחמה לצערי זה מתחבר, אז אני חושב שזה קיים, כי זה הסיפור שלנו, וזה הדברים שראינו. אני מרגיש גם שאני כל הזמן, באופן אישי, כל הזמן הולך, לפעמים זה קצת נמאס, אבל אני חוזר לבאר הזאת של הכאב הזה.
איזה שיר תנגנו?
הייתי אומר, הכל יכול לקרות. שיר שמדבר על...
לא תכננתם, אבל אני פשוט... אתם פה, ויש גיטרה, ויש גיטרה בחוץ, אז אני לא יכולה...
תביא אותה?
לא יכולה שלא, ברור. כן, תביא אותה אלינו.
הכל יכול לקרות, זה שיר שבאמת מדבר על התקופה, אבל אנחנו יכולים... לעשות כל שיר, אפשר גם שיר נגיד שעשינו לאחרונה למצב היום דווקא. בכורה, הפודקאסט 103.
שומעים את זה?
איך היינו בורחים למבנה הנטוש, שני ילדים אומרים אותו דבר, משחקי חרבות, מלחמות בלי למות. על המסילה אני שם מטבע, הכבוד חולפות, הזמן נחצר, אתה שומע. עכשיו כשאנחנו רחוקים כבר אי אפשר לחזור, לחלומות, לנעורים, להרגשה שהכל יכול לקרות. האמת כל כך הרבה זמן עבר, אין לי אוויר לחלום, קמים כל יום עושים אותו דבר, מסתובבים במקום. היינו מנגנים, אף אחד לא שומע, לומדים שירים מבחוץ במקלט אטום, כאן לא יפגע בי כלום. חשבנו שאפשר תמיד לסלוח, רק סיפור אחד שלא נגמר, לא נותן לשכוח. עכשיו כשאנחנו רחוקים כבר אי אפשר לחזור, לחלומות, לנעורים, להרגשה שהכל יכול לקרות. האמת כל כך הרבה זמן עבר, אין לי אוויר לחלום, קמים כל יום עושים אותו דבר, מסתובבים במקום.
אוי תודה רבה.
וואי מהמם, איזה כיף שביקשתי.
מזל.
עכשיו זה מתחבר לי סתם שאני רואה פשוט את כזה מקרוב את הדינמיקה ביניכם, זה גם מורגש החוצה. כאילו החיבור הזה והחיבור במוזיקה הוא מוקרן החוצה. מבינים למה אני מתכוונת?
בוודאי.
כן?
כאילו קשה לראות את זה מבחוץ, אבל...
אז רואים. איזה כיף לכם. באמת. לפני שנסיים... אשאל אתכם, אולי אתם רוצים לנצל את הפלטפורמה שלנו, אם שומעים אותנו גם ילדים שאין להם לאן לחזור.
בוודאי. אנחנו, האמת היא, נוהגים לדבר על זה לא מעט ולנסות ככה להעביר איזה מסר גם לנוער וגם בכלל לקהל שיושב ומאזין לנו. אנחנו מדברים על זה בכיתות אומן וכל מיני נסיבות כאלה שילחו עם הלב ובעצם ינסו ויעזו ושאף אחד לא יגיד להם שהם לא יכולים לעשות משהו, שאף אחד לא יקטין אותם ואף אחד לא יוריד אותם, ושידעו שאין עליהם ושהם לגמרי ראויים ויכולים והם צריכים רק לעשות והכל יכול לקרות.
אני אוסיף, אני אגיד שכאילו כל הילדי פנימיה או נקרא להם ילדים שאין להם לאן לחזור או בכפרים, זה אנשים הרבה הרבה יותר חזקים מהאדם הממוצע, בלי להעליף את האדם הממוצע.
קצת להעליף את האדם הממוצע.
הרבה פעמים אני פוגש חבר'ה והם מתביישים להגיד כאילו הייתי פה, הייתי שם, ואני על עצמי מרגיש להפך, כן? לפעמים אולי באובר כאילו, או אני עושה לזה אידיאליזציה, אבל אני חושב שיש איזה משהו כאילו שהוא...
זה חוסן.
הרבה בחברה פוגשים את זה רק בגיל 18 פתאום, רגע צריך... הלו בבית, וזה, חווים איזה שבירה של האינקובטור, אני אקרא לזה, ויש איזה משהו שזה קורה לילדים יותר מוקדם, שהוא...
לחשל כאילו אותך.
מוכנים, כן, מוכנים קצת לעולם, מכירים את העולם באמת, אולי קצת מוקדם מדי, וזה כואב, אבל...
יש לומר פרי-בייקט? זה היה... כאן אומר
אבל,
זה.
אבל לחשוב קצת שאתם עם סופר פאוור, ולא עם איזושהי אות קלון.
להפוך את זה לסופר פאוור.
לגמרי.
גיא ויהל, תודה רבה.
תודה לך
שבאתם.
תודה לויצו.
תודה רבה.
שאפשרו את המקום הזה.
כן.
נכון.
כמובן מאליו.
תודה. זה היה הסיפור של גיא ויהל, שני ילדים שחלמו בגדול גם כשהיו רחוק מהבית ומהמשפחה, שהצליחו לראות בכפר הנוער הזדמנות ולזרוח יחד. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. הפודקאסטים של 103 FM.